איחור היום יום ראשון, כ"ח באלול תשס"ח. אנחנו ממשיכים בלימוד הספר הקדוש הכוזרי, ואנחנו בעיצומו של מאמר ראשון, ואנחנו בפסקה פסקה פ"ג בעמוד כ"ו במהדורת אבן שמואל. יש בעיה טכנית, והיא שהחלונות סגורים וגם המזגן לא פועל. אז תחליטו, או חלונות פתוחים או המזגן פועל, אבל תעשו משהו. כן. אגב, זה יהפוך להיות שיחת היום של כל הצופים. כל הזמן נגיד, מה, רב שרקי כל פעם מדבר על המזגן, כל זה. טוב, לפתוח כמו שצריך, אם כבר. טוב, ובכן, אנחנו בתוך הפסקה מלמטה לספור 7 שורות מלמטה. כפי שכתוב, בעת ההיא. מה זה בעת ההיא? בזמן יציאת מצרים. היו לעם רק מצוות מועטות, מורשה מיחידי הסגולה בזרע אדם ונוח. על איזה מצוות הוא מדבר? מדבר על 7 מצוות בני נוח, על ברית מילה, על גיד הנשה. יש מסורות שנראות גם על תרומות ומעשרות וכדומה, וגם על השחיטה. יש בחז"ל רשימות של קצת מצוות שנהגו בהם אבותינו, מצוות ייבום ועוד כמה. זה כתוב מפורש בתורה, מצוות ייבום, מצוות אבלות ועוד, ומוהר, עוד כמה דברים. אז אם כן, בעת ההיא היו להם רק מצוות מועטות, מורשה מיחידי הסגולה בזרע אדם ונוח. במילים אחרות, התורה לא הופיעה בחלל ריק, אלא ישנה מסורת של מצוות וגם של מנהגים ותרבות שמהווים רקע להופעת התורה. ומשה לא ביטל את המצוות האלה ולא התירן, כי אם הוסיף עליהן בדרך. טוב, המשפט הזה הוא משפט קשה מאוד, בגלל שהוא סותר את כל הנחת היסוד של רבי יהודה הלוי מקודם. הרי מה הוא אמר מקודם? תסתכלו בבקשה עוד פעם בפסקה פ"א. צריך בשביל זה להפוך רק דף אחד. לחזור אחורה דף אחד. אני יודע שזה מאמץ פיזי אדיר, אבל בכל זאת זה לא מזיק קצת התאמנות מדי פעם. אמר החבר, בדרך כזאת הקומנה אמנם ותיוולדנה החוקות המיוסדות על השכל, שהותחלו על ידי בן אדם, כאשר תתקבל חוקה אשר כזאת וכאשר תצליח, יאמר על המתחיל בה כי האלוה סייעו ולימדו וכד דומה לזה, לא כן החוקה שמקורה באלוה. זו כמה פתאום נאמר לה, היי ותהי ממש כבבריאת העולם. אמר הכוזרי, הפלגת בדבריך החבר. אז בעצם מה הייתה הטענה של החבר? שהתורה זה פלופ. בבת אחת, תורה שלמה מופיעה ללא כל רקע. פתאום, בעמוד כ"ו, כשאנחנו הופכים רק דף אחד, הוא אומר, אתה יודע, תורה זה לא הופיע פתאום, היו קצת מצוות מקודם. אז תחליט, או ככה או ככה. נכון? מה זה קצת? אז יש רקע לתורה או אין רקע לתורה? ונגיד אפילו שאלה פשוטה. מצוות גיטין. כן? מה זה מצוות גיטין? וכתב לה ספר כריתות. מה צריך להיות כדי שבכלל מצווה כזאת תהיה? צריך שהכתב כבר יומצא. לפני שהאדם ימציא את הכתב, אי אפשר היה שתהיה מצוות כתיבת גט, כיוון שלא היה הכתב. נכון? לא, קידושין לא קשור. עכשיו, נגיד, או מצוות ציצית. ברור שלא ייתכן שהתורה תיתן מצוות ציצית אם אין בגדים. כלומר, הביגוד הוא הנחת יסוד המאפשרת את מצוות ציצית. כלומר, יש נתונים תרבותיים, טכנולוגיים, שהם רקע למצוות. אבל קצת יותר מזה פה נאמר על ידי רבי יהודה הלוי. לא רק הרקע הזה, אלא יש גם מצוות שקדמו למצוות. וזה דבר שלכאורה סותר את ההנחה הקודמת. איך אנחנו פותרים את הפלונטר הזה? פשוט מאוד. מבחינת תופעתה ההיסטורית, יש לתורה רקע. מבחינת מהותה, היא כבריאת העולם. עד כאן מובן? היה איזה גוי אחד שקראו לו נפוליאון בונפרטה. הוא היה בעיתות הפנאי גם קיסר, קיסר של אירופה, והוא כתב הרבה דברים. אחרי שהוא ירד, הוא רד מכיסאו, הוא כתב ספר זיכרונות, הזיכרונות שלו. בספר זיכרונותיו הוא כותב בין היתר בנושא הדת. הוא אומר, אני הייתי מוכן לקבל דת בתנאי שהיא תופיע מיד עם הופעת האדם. אבל אני לא יכול לקבל דת שהופיעה במהלך ההיסטוריה. מה תוכן הקושיה? תוכן הקושיה הוא פשוט. אם הדת היא דבר מהותי לאדם, הדת צריכה להופיע ברגע שמופיע האדם. ואם האדם מסתדר בלי זה עד עכשיו, אז למה שעכשיו הוא יצטרך את זה? עד כאן קושייתו. קושייה טובה, לא? וזה קושייה מצוינת, למשל, עבור הנצרות. הנצרות אומרת, בשנת כך וכך, התחילה דת חדשה. ומה היה לפני כן? למה לא? לא היו צריכים אותך, אז למה עכשיו כן צריכים אותך? ואם היו צריכים אותך כבר לפני כן, אז למה לא באת לפני כן? זה קושייה טובה. יש מושג כזה בנצרות, לפני הספירה ואחרי הספירה. מכירים? לפני ואחרי. אז למה לחתוך את הזמן ההיסטורי לשניים? מה בקשר ליהדות? אומר לך המהר"ל מפראג, אי אפשר שהתורה תינתן לפני כן, כי דרך ארץ קדמה לתורה. כלומר, יש נתונים אובייקטיביים שחסרים מצד הכלי. וברגע שהכלי נגמל, אז אפשר שהתורה תינתן. למשל, היה צריך שעם ישראל יהיה. בלי עם ישראל אין תורה. בסדר, מופיע עם ישראל, מיד יש לו תורה. זה נכון. בסדר, אז כך שכל הדברים שקודמים למתן תורה הם לא חלק מנתינת התורה, אבל הם חלק מיצירת המוכנות של האנושות ושל עם ישראל בפרט לקבל את התורה. אבל התורה מצד מהותה היא עליונה, היא נבדלת, היא טרנסנדנטית. ברור? כך צריך להבין את שיטתו של רבי יהודה הלוי. בסדר? היה במאה ה-19 היה בלבול גדול אצל המאמינים. גילו בחפירות הארכיאולוגיות בעיראק את חוקי חמורבי. יודעים מה זה חוקי חמורבי? מה, אתה לא יודע מה זה חוקי חמורבי? חוקי חמורבי. כן. היה המלך בבבל, פחות או יותר בן דורו של אברהם אבינו. יש אותו קצת יותר מוקדם, יש... היום מקובל שהוא פחות או יותר בן דורו של אברהם אבינו. אז חמורבי מלך בבל כתב את אחד מספרי החוקים העתיקים ביותר בעולם, הנקראים בשם חוקי חמורבי. כן? זה שם אפילו קצת עברי, זה נשמע כמו רבי חמור. כן, אתה יודע, בספר הזוהר כתוב, מה זה חמור? זה ראשי תיבות, חכם מופלג ורב רבנן. כן? מה זה? למה? אבל כבר הבוקר היה צריך להיות. מגיע רק עכשיו, זה לא שווה. טוב, נו. אנחנו נכתוב גם של הבוקר וגם של... הבוקר היה מהר"ל תפארת ישראל, פרק כ"ח. כן, עכשיו זה כוזרי, א', פ', ג'. אז מה מצאו בחוקים האלה? מצאו משפטים מאוד מעניינים, כמו למשל, כי ייגח שור איש את שור רעהו. כתוב בחוקי חמורבי. כמו כן גם כתוב שם, עין תחת עין, שן תחת שן. משפטים שאולי אתם שמתם לב נמצאים גם בתורה. וגם גילו באותם הימים את עלילת גילגמש. מה זה עלילת גילגמש? זה הסיפור של המבול בגרסה הבבלית שלו. וכל מיני סיפורים על גן עדן וגיהינם וכו' וכו'. כל מיני דברים שאנחנו מצאנו בתורה, פתאום מתברר שהקדמונים בבבל כבר דיברו בשפה הזאת. אז היה אחד שכתב ספר בגרמנית בשם ביבל אונד בבל, כלומר התנך ובבל, שבו הוא טען שבעצם התנך הוא העתקה מערבית של המיתוס הבבלי המקורי. כלומר, כל מה שיש בתורה מקורו בבבל. והדבר הזה גרם להרבה בעיות. יש עד היום הזה תזה דתית שבעצם חמורבי העתיק מהתורה ולא להפך. כן? ואז צריך להגיד שהוא היה יותר מאוחר, וזה רק הארכיאולוגים שלא מבינים שום דבר מהחיים שלהם, שהם חושבים שזה היה לפני משה וכו' וכו'. אותו דבר לגבי עלילת גלגמש, זה הכל העתקות מיתולוגיות מתוך התורה. כן? זה מרגישים את החולשה של הטיעון. הרב קוק, לעומת זה, בספרו עדר העיקר, נוקט עמדה שהיא כמובן אמיתית, משתי סיבות. א', בגלל שדבריו נראים, ב', בגלל שזה הרב קוק, והרב קוק תמיד צודק. וכך, וכל דברי רבנו הקדוש. כשבא, זה בעמוד מ"ב, בעדר העיקר, במהדורה של מוסד הרב קוק. כשבא האשורולוגיה לעולם. מה זה אשורולוגיה? אשורולוגיה זה חקר כתבי היתדות. כן? כתבי היתדות זה הכתב שבו היו כותבים באותם הימים. למה קוראים לו כתבי היתדות? בגלל שמבחינה צורנית הוא דומה ליתדות. בסדר? היו חורטים את זה בטיט, אחר כך מכניסים לתנור, ואז נוצרו לוחות טיט אפוי, וזה נשמר אלפי שנים. וכן כשבא, אז קראו לזה אשורולוגיה למדע הזה. וכן כשבא האשורולוגיה לעולם ונקפה את הלבבות בדמיונים שמצאה לפי השערותיה הפורחות באוויר בין תורתנו הקדושה לדברים, ידידיה, כל הזמן אני שומע הערות, אני לא יכול לתת שיעור ככה, קשה לי. טוב, וכן כשבאה האשורולוגיה לעולם ונקפה את הלבבות בדמיונים שמצאה לפי השערותיה הפורחות באוויר בין תורתנו הקדושה לדברים שבכתבי היתדות. הנה, אתם רואים, הרב יודע מה זה כתבי היתדות. אתם יודעים למה הרב יודע? כי הרב יודע שצריך ללמוד את חוכמות האומות. הוא לא חשב שלא צריך לדעת את זה. אז בין תורתנו הקדושה לדברים שבכתבי היתדות, בדעות, במוסר ובמעשים. כן, אתה רואה הקבלות בין התורה לבין מה שכתבו הקדמונים לבני אדם. האם הנקיפה הזאת יש לה מוסד שכלי אפילו במעט? אומר הרב קוק, מה זה השטויות האלה? למה זה מערער אצלך את האמונה? וכי אין זה דבר מפורסם. כאן הרב יביא כאן שלושה טיעונים. טיעון ראשון. וכי אין זה דבר מפורסם שהיה בין הראשונים יודעי דעת אלוהים, נביאים וגדולי רוח, מתושלח, חנוך, שם ועבר וכיוצא בהם, וכי אפשר הוא שלא פעלו כלום על בני דורם, אף על פי שלא הוקרה פעולתם כפעולתו הגדולה של איתן האזרחי אברהם אבינו עליו השלום, ואיך אפשר שלא יהיה שום רושם כלל בדורותם מהשפעותיהם, ועלו הם מוכרחים להיות דומים לענייני תורה. אז קודם כל, עד רבה, זאת מסורת היהדות, שהיו קדושי עליון עוד לפני אברהם, יצחק ויעקב, ושהם בוודאי השפיעו על, על דורותיהם דברי מוסר ואמת ואפילו דברי קדושה, וזה במובן מאליו שדבריהם יהיו דומים לדברי התורה. ובעניין דימוי המעשים, הלו כבר, זה כבר הטענה השנייה, כבר מימות הרמב״ם ולפניו בדברי חז"ל מפורסם הדבר שהנבואה מתנהגת עם טבעו של אדם, כי טבעו ונטייתו היא צריכה להתעלות על פי ההדרכה האלוהית, שלא ניתנו המצוות אלא לצרף בהן את הבריות. על כן, כל הדברים שמצד החינוך שקודם למתן תורה מצאו מקום באומה ובעולם, אם רק היה להם יסוד מוסרי והיה אפשר להעלותם למעלה מוסרית נצחית ומתפתחת, השאירתם התורה האלוהית. כלומר, הנה מביא הרב, דוגמה מהרמב״ם, הלכות הקורבנות שלנו, מאיפה זה בא? מאיפה בא בכלל הרעיון להקריב קורבנות? ספר ויקרא, אבל מאיפה ספר ויקרא לקח את הרעיון? אומר הרמב״ם, זה הייתה התרבות של עובדי האלילים באותם הימים, והיה ברור שכל עבודת אלוה כלשהו צריכה להיות על ידי הקרבת קורבנות, ולכן כשהתורה אמרה לנו לעבוד את השם, היא אמרה לעשות את זה על פי התרבות המקובלת באותם הימים. לכן אם אתה רוצה להבין את כל הלכות הקורבנות, תלמד את מנהגי עובדי העבודה זרה של אותם הימים, ותבין למה התורה צוותה מה שצוותה. כן, כך אומר הרמב״ם. אתה מתחיל עם קושיות הרמב״ן על זה. הרמב״ן יש לו את הקושיה בין היתר שאתה מקשה עכשיו. ויש לו עוד כמה קושיות, והנושא שלנו כעת איננו המחלוקת בין הרמב״ם לבין הרמב״ן, אלא להבין את מה שהרב קוק אומר. זאת מטרת הציטוט הזה בשלב הזה, ולכן אני מסרב להיכנס לדיון הזה. כן? טוב. עכשיו, אם כך, אנחנו רואים שיש דברים ששייכים לתרבות הקודמת למתן תורה, ושאם אפשר היה, היה להם יסוד מוסרי, ואפשר היה להעלות אותם, התורה לא תבטל אותם, אלא אדרבה, תלך עם רוח האדם. למשל, מצוות ייבום. מצוות ייבום, איפה היא כתובה? בפרשת כי תצא, נכון? אבל זאת מצווה שהייתה קודמת בהרבה למתן תורה. איפה מצאנו אותה?
אצל יהודה.
בין היתר אצל יהודה ותמר. זה לא רק שמה, אבל שמה זה גלוי. שיהודה מצווה על אונן ליבם את אשתו של ער אחיו. אחר כך אונן מת, אז הוא צריך לעשות את זה עם שלה. נכון? אבל יהודה מפחד, ואז הוא מעכב את הסיפור, ותמר מפתה את יהודה, יהודה באה עליה, ונולדים מזה פרץ וזרח, ששניהם קמים על שם ער ואונן. זאת אומרת שהייבום היה קדום. אבל התורה עשתה שמה שני שינויים. האחד, שאין ייבום אלא באחים בלבד. בעוד שלפני מתן תורה הייבום היה בכל הקרובים. לכן יהודה יכול גם לייבם את קלתו. התורה צמצמה את המצווה הזאת, אמרה רק אחים בלבד, לא אחותן. דבר נוסף, התורה חידשה עוד חידוש עצום, והוא שאפשר להשתחרר מזה. החליצה. בעוד שבימי יהודה לא עלה לדעת להשתחרר מן היבום, כאן התורה חידשה שאפשר גם, גם לחלוץ. אם כן, יש לנו פה דוגמה למה שהרב אומר. התורה לוקחת מנהג קדום ששייך לתרבות של אותם הימים, ומעלה אותו.
כן.
אה? לכן ודאי, קודם כל זו דעת חזל, שיש מצוות שקדמו לתורה. דבר נוסף, אני רוצה אפילו פה להיכנס יותר לעומק. למשל, יש פסוק בפרשת מסעה, שהוא פסוק מאוד מאוד משונה. ולא תיקחו כופר לנפש רוצח, אשר הוא רשע למות, כי אם הרוג תהרגנו. כלומר, אם יש רוצח, אל תיקח ממנו כופר. אה כן? איזה הווה מינה הייתה שאני אקח כופר שהתורה צריכה לאסור עליי? הרי אם התורה אמרה שהרוצח חייב מיתה, אז מה הווה מינה שאני אתן כופר עד כדי שהתורה תצווה שלא לקחת כופר? אז אתה אומר, כיוון שמצאנו באיברים שנותנים כופר, שהרי התורה אמרה עין תחת עין שנותנים כסף, אז אולי גם על רציחה אני אקח כסף? אז לא, אבל אני לא מבין. מה שהתורה לא כתבה, לא כתבה. למה שאני אחשוב בכלל שיהיה אפשר לקחת כופר לנפש רוצח? פשוט מאוד, כי בחוקי חמורבי זה כן ככה. שבחוקי חמורבי כתוב שאם מי שמוציא את העין של חברו, או שמוציאים לו את העין, או שהוא משלם. ואם אדם הרג את חברו, או שהורגים אותו, או שהוא משלם. כמובן, סכום יותר גבוה. לכן התורה באה כקונטרה, אומרת לא, ולא תיקחו כופר לנפש רוצח, אשר ירשע למות. זאת אומרת שיש פה התייחסות מפורשת של התורה לחוקה מקובלת באותם הימים. ברור? זאת אומרת שהדבר הזה, קודם כל, הוא נתון בסיסי ביהדות. דבר נוסף, אני רוצה פה להוסיף, את הטענה השלישית של הרב קוק. ובהשקפה יותר בהירה, הוא היסוד הנאמן להכרה התרבותית הטובה, הנמצאת בעומק טבע האדם. באופן שזה ספר תולדות אדם, הוא כלל כל התורה כולה, ושהוא עוד כלל יותר גדול מהכלל של ואהבת לרעך כמוך, שכדברי רבי עקיבא. כלומר, כתוב במדרש שרבי עקיבא אמר שוואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה. בן עזאי אומר, זה ספר תולדות אדם, כלל גדול ממנו. זאת אומרת שיש מין הופעה אלוהית שמופיעה דרך כלל התרבות האנושית. והתורה היא הצד היותר עליון, הפסגה של זה. אבל זה מתחיל מהאנושות בכללה. זה מבחינת מה שכתוב בחז"ל, שאנשים קיבלו תורה לפני הגברים. כן? כלומר, מי שלא מצווה, מקבל לפני מי שמצווה. אז גם פה, אומות העולם מקבלות כביכול את התורה דרך ההתפתחות התרבותית שלהם, עד שנעשה ראוי לקבל את התורה. רק רגע. בכל עניין ועניין, שאדם ברגיון בריא, ובסיס איתן באמונה ובידיעות, מחפש סתירה כביכול, אם הוא אכן רחב אופקים, ולא ניגש מתוך הסתכלות צרה, ימצא שהסתירה כביכול משרתת בדיוק את המטרה ההפוכה. וואו, יפה. לא בדיוק. טוב, נו. לפי
הסיבה השנייה
של... יפה, שר כוח. כן, מה אתה אומר? לפי התשובה השנייה של הרב קוק.
לא הבנתי נכון, אבל... אתה בעצם אמרת שהמצוות
תלויות
תרבות ולא תלויות נצח?
אני אומר שהופעת המצוות היא תלוית תרבות, ומהות המצווה נצחית.
אתה אומר שיכול להיות שמבחינה ההופעתית של המצוות כיום הם יופיעו אחרת, אבל מבחינה מהותית הם יהיו אותו דבר. כלומר, היום לא נצטרך להקריב קורבנות, אבל נוכל מבחינה מהותית לעשות את זה בדרך אחרת.
אתה שואל שאלה יפה. אם התרבות משתנה, אז אולי צורת המצווה משתנה. כך שאלתך. תשובה? לא. וזה באמת תעלומה. כן? הרי הרמב״ם כתב שהמצוות לא תשתנה. השאלה היא למה? כנראה, מבין הרמב״ם, ככה לפחות, מסביר הרב קוק בערפילי תואר, שלפי הרמב״ם, הדור של משה היה דור האופטימלי של התרבות האנושית. כלומר, כל ההכרות האנושיות גמרו להופיע. כלומר, נגמלו והופיעו כבר בדור ההוא. לכן, מכאן ואילך, אין שינוי מהותי באנושות, ולכן המצוות לא משתנות. כן.
מי מהצדיקים של בני קדם
אסר לחמורבי? אינני יודע. אבל הרב אומר, נדבר על השפעות. כיוון שאין לנו תיעוד היסטורי, אנחנו לא יודעים איך ההשפעות האלה עברו. אבל די לנו בכך שחז"ל היו מוכנים לשמוע על כך. כן? אני רוצה להביא לכם דוגמה. יש מישהו שהשפיע על אברהם אבינו, אנחנו יודעים. אחד בשם, כנעני בשם, לא, אמורי, בשם ממרא. נכון? כתוב, וירא אליו השם בלוני ממרא. חז"ל אומרים, למה ציינה התורה את השם של האמורי הזה, שאצלו הייתה ההתגלות הנבואית? כן, מה הזכות, במה זכה אותו ממרא? אומרת הגמרא שהוא נתן לו עצה על המילה. מה הפשט של הדבר? המפרשים עושים שמיניות באוויר כדי להתמודד עם המילים האלה של המדרש. שממרא הוא זה שיעץ לאברהם לעשות ברית מילה. מה זאת אומרת יעץ לעשות ברית מילה? הקדוש ברוך הוא ציווה לאברהם, תעשה ברית, מה זאת אומרת? מה, צריך לשאול את ממרא? אה? מה זה מתי לעשות? אז זאת אומרת, הוא רק אמר לו, תעשה את זה בשעה 5 ולא בשעה 4. שהוא כזה. כן, אז אתה כבר מתחיל להיות כמו המפרשים שעושים שמיניות באוויר. אבל זה לא מה שכתוב במדרש. פשוט כתוב שממרא הוא זה שיעץ לאברהם לעשות ברית מילה. אז ההסבר הוא פשוט מאוד. הרעיון לעשות ברית מילה בא מממרא. ולא עוד, אלא כתוב שהוא אפילו שכנע את שני האחים שלו, את ענר ואת אשכול לעשות, ומתו מחמת מילה. עשו ברית מילה ומתו. אף על פי כן, ממרא אמר לאברהם, תשמע, תעשה ברית מילה. לא שהוא רצה שהוא ימות. זאת אומרת שהתרבות האנושית הגיעה לידי ההכרה שטוב למול. מאיזה שיקולים? לא יודע. אז הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, אני מצווה עליך לעשות ברית מילה. כדי שזה לא יהיה רק תלוי תרבות, אלא כדי שזה יהיה מצווה שמקורה בנצח. עכשיו, יכול להיות מאוד שהמצוות ילמל, בהופעה היסטורית אחרת, גם היו מקבלות הופעה אחרת. זה כן.
אברהם אבינו קיבל את הציווי, כי אם הוא עושה את המצווה הזאת מתוך ציווי ולא מתוך...
כן, יש מעלה בזה שהוא מצווה. בסדר. אבל זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא ממתין עד שהתרבות האנושית מתפתחת לכדי ההכרה שהדבר ראוי, ואז בא הציווי. לכן, כל מה שבביקורת המקרא, שם האנשים אומרים, אתה רואה את ההשפעה של התרבות המזרח תיכונית הקדומה בהתגבשות המונותאיזם העברי הקדום, אז מה? זה אמת. מה יש? מה רע? אדרבה, אלא מה? זה הרעיון של חכמי הקבלה. חכמי הקבלה מדברים תמיד על ליקוט ניצוצות. מכירים את הרעיון? מה הנחת היסוד שמאחורי המושג של ליקוט הניצוצות? שמאז שבירת הכלים, מושג מטאפיזי, יש הרבה חלקיקי קודש שמפוזרים בין הקליפות. מה הביטוי התרבותי של זה? שיש נטיפות של קודש בין התרבויות האנושיות. מה עושה עם ישראל? הולך ומלקט את זה, מחזיר את זה אל הקודש. לכן, לא רק שזה לא מפריע לנו שהמצוות בנויות על היסודות האלה, אדרבה, אנחנו מעוניינים שהמצוות תהיינה בנויות על הדבר הזה. אני אביא לכם רק עוד דוגמה אחת. היה יהודי אחד באיטליה, בליבורנו, הרב אליהו בן המוזג. היה אדם קדוש, היה גם מקובל וגם דיין, וחוץ מזה גם היה אדם מלומד מאוד בכל הפילוסופיה וכל המדע של זמנו. והוא כתב פירוש לתורה בשם אם למקרא. זה לא הספר היחיד שלו, אבל הספר הזה עשה הרבה רעש, כי הוא שלח את את הפירוש הזה כדי לקבל הסכמה לרבני ירושלים. ורבני ירושלים, שהיו בכלל רחוקים מאוד מהמנטליות שלו, הוציאו חרם על הספר. זה סימן שזה ספר גדול באמת. עכשיו, אחד הדברים שהוא כותב זה לגבי, זה קשור ליום כיפור. על הכהן הגדול כתוב כתונת בד קודש ילבש. מה זה בד? מה פירוש המילה בד? חז"ל אומרים שבד זה פשטן. כשהתורה כותבת את המילה בד, היא מתכוונת לפשטן. באו כל מיני אקדמאים, אמרו, אם חז"ל אמרו שזה פשטן, סימן שזה לא פשטן, אז זה משהו אחר. בסדר? הרב בן המוזג כותב בפירושו, בוודאי שחז"ל צודקים שבד הוא פשטן, שהרי הרודוטוס כותב שכהני מצרים לבשו בגדי פשטן. ואם יקשה בעיניך כיצד צוותה תורתנו על כהננו ללבוש בגדי כהן מצרי, כשתשית לבך אל סוד הבירור למקובלים, לא יקשה בעיניך. מה זה סוד הבירור? בירור הניצוצות. בירור הניצוצות. כן, בבקשה, רצה להגיד משהו.
אבל אני קצת על השאלה, אבל בכל זאת, עד עכשיו חשבו שהתורה היא לא מתחשבת, תורה בשמיים. היום רואים
יפה, אתה בעצם אומר את דברי חז"ל שאמרו דרך ארץ קדמה לתורה. אז בעומק הכוונה של הביטוי הזה, זה לא סתם שבהתחלה היה דרך ארץ, אחרי זה באה תורה. לא ככה. דרך ארץ קדמה לתורה, כי היסוד להופעת התורה. ואז דרך ארץ זה כולל כל התרבות האנושית הקדומה יותר. כן, בבקשה.
אבל לפי מה אתה אומר, זה מה התורה נעצרה בעצם.
למה לפי זה התורה נעצרה? לפי זה אתה אומר, למשל, אם התרבות האנושית מתפתחת, אז צריך גם שהופעתן של המצוות תהיה אחרת. והתשובה היא שלא. מדוע? משום, הרי הרמב״ם כתב שאחד מהעיקרים זה שהתורה לא תהיה מוחלפת, המצוות לא תשתננה. מסביר הרב קוק בספרו ארפי לתואר, שהנחת היסוד של הרמב״ם זה שכל התובנות הבסיסיות של הנפש האנושית כבר הופיעו בדורו של משה. מכאן ואילך כבר אין שינוי מהותי בנפש האנושית. אם תרצה אפשר לצייר את זה ככה, כדי שלפחות לא תהיה חזרה מילה במילה למה שאמרתי לפני 5 דקות, שהתרבות האנושית היא דומה לגרף של האקספוננציאל. אתה מכיר את פונקציית E? יש פונקציה כזאת במתמטיקה, שבהתחלה זה עולה, 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 אבל בסוף זה נשאר פחות או יותר קבוע, כלומר זה אסימפטוטי לאיזה קו שלעולם זה לא יעבור. אז כביכול התרבות האנושית דומה לדבר הזה, שיש איזו גמילה של הזהות האנושית, ובסוף זה נשאר. עכשיו, חכמי הקבלה בהחלט חולקים על הרמב״ם בזה, והם סבורים שהעולם עתיד להשתנות. אז באמת, לפי חכמי הקבלה, גם המצוות תשתננה, או עד כדי כך, אפילו שתתבטלנה. אבל עד שהעולם ישתנה, עוד יעברו הרבה מאוד מים בירקון. כן. רגע, יש פה שאלה. דור משה, כך שואל דור משה, הכיצד? דורו של משה הוא דור המדבר, דור התלוי בניסים, שלא נאמר בחסדי הקדוש ברוך הוא. דור שמבחינת אחריות היה כמו ילד, איך הוא דור אופטימלי? איך אני יכול להגיד על דור המדבר שהוא דור אופטימלי, והלא הוא היה דווקא כמו עובר במעיימו בתוך המדבר? תשובה, הדור איננו דור המדבר, כי הם הגויים של אותם הימים. הרי כתוב כך, ראוי היה יעקב אבינו שתינתן תורה על ידו, אלא שלא היה דורו זכאי לכך. מי זה דורו של יעקב אבינו? כן, זה הגויים של אותם הימים. זאת אומרת, שאם התורה ניתנה בדור של משה, סימן שהגויים ראויים היו שהתורה תינתן על ידי משה לעם ישראל. והרי היה שלפני מתן תורה שולחים לנו גוי אחד כזה, יתרו, בתור נציג של החלק המתוקן של האנושות. שואל טל, הרי ידוע לנו שהתורה נבראה קודם בריאת העולם, וכל מה שהרב אמר זה שחלק מהמצוות נוצרו במהלך הדורות בהשפעת העולם, וזה סותר את הטענה שהתורה נבראה קודם בריאת העולם. איך זה מסתדר? תלוי, אם אתה אומר שמה שאני אומר סותר את הטענה שהתורה נבראה קודם בריאת העולם, אז זה לא מסתדר. אבל בואו נבין משהו. התורה קדמה לעולם 100%, בסדר. אבל ההופעה של התורה היא תלויה במציאות. כמו שלמשל ישראל קדמו לעולם, אבל העם היהודי הופיע רק בדור מן הדורות. זאת אומרת שיש תוכנית שעלתה במחשבה תחילה, וההופעה ההיסטורית היא פונקציה של הדיאלקטיקה ההיסטורית. שאלה, האם גם מבנה בית המקדש היה סוג של העתקה של מקדשים קיימים? האם העתק מדויק או עם שינויים? תודה. פשוט, כדאי שתלמד איך נראו המקדשים העתיקים אצל הכנענים ואצל המצרים העתיקים, ואתה תופתע לראות את ההקבלה המדהימה שיש בין המקדשים. כן, בבקשה.
אני רוצה לחזור על מה שנתת דוגמה עם יהודה.
כן.
הרי תמר היא לא רצתה לייבש את יהודה, זאת אומרת...
היא לא רצתה מה?
לא רצתה לייבש את יהודה.
לייבש את יהודה?
לבייש.
לבייש, כן.
וזה אפשר ללמוד שהוא כן יבוא את דבר עבירה.
היא לא רצתה לבייש את יהודה בזה שהוא נפל לזנות. לזנות. כן, שזה דבר מגונה. זה הכוון. בלי קשר לאיום, אדרבה, כשמתברר שהוא זה שהביא אותה להיריון, אז אדרבה, אומר, צדקה ממני, כי על כן הוא נתתי עלי.
הוא לא לדעת שמותר לו להעביר אותה.
אבל הוא לא רצה. הוא חשש, הרי למה יהודה לא רצה לתת אותה לשלה? כי הוא חשש שהיא קטלנית, נכון? היא אמרה, בשני הבעלים הראשונים שלה מתו, חבל על הזמן, לא נעשה את זה לשלישי. אז ודאי שהוא לא רצה גם לעצמו. כן. כן. אתה אומר שהמקדש נבנה לפי ציווי אלוהי ולא לפי מבנה ארכיטקטוני של אותם הימים. אני לא הבנתי, מי אמר לך שהקדוש ברוך הוא לא ציווה לעשות משהו שדומה למבנה הארכיטקטוני של אותם הימים? הרי אם הרמב"ם אומר שכל עניין הקורבנות מועתק מהתרבות של עובדי עבודה זרה, אז מדוע גם לא המבנה של המקדש?
יש כמה
צריך שיהיה כמה שפחות דמיון עם התרבות של עובדי אלילים. אולי צריך שיהיה כמה שיותר דמיון כדי להעלות את הכל. הרי סתם ככה בינינו, מדוע עובדי עבודה זרה הגיעו להכרה שצריך להקריב קורבנות? וכי הם לא הרגישו שיש משהו קדוש באופן הזה של עבודה? כלומר, זה בדיוק מה שאומר הריטב"א נגד הרמב"ן. אם אתם מכריחים אותי להיכנס לנושא הזה, הרמב"ם אומר קורבנות זה בא מהגוי. שואל הרמב"ן, אדם הראשון לא הקריב קורבן? איזה עבודה זרה הייתה? קין והבל, נוח, איזה עובדי עבודה זרה היו בימיהם שהם מקריבים קורבנות? אם כן, אתה הרמב"ם לא צודק. שאלה, האם הרמב"ם לא זכר שקין והבל הקריבו קורבנות? שכח? יצא לו מהראש? אלא אומר הריטב"א, תלמידו של הרמב"ן, שגם הרמב"ם מסכים עם הרמב"ן. אבל השאלה היא, למה עובדי עבודה זרה הקריבו קורבנות? כי הם חשו שיש משהו גדול בדבר הזה. ולמה הם חשו? כי באמת זה נכון. רק שהם עשו את זה לעבודה זרה. כשהתורה מצווה להקריב קורבנות, היא מחזירה את האבדה מהאומות את ישראל. מובן? זה מעלה, כלומר יש רעיון גדול שנפל לקליפות, ואנחנו צריכים להעלות אותו משם. מה, זה לא מובן מה שאני אומר?
לא, כי אני מסתכל מצד עובדי עבודה זרה, הם בסדר, אז ישראל עושים כמון.
עובדי עבודה, לא, ההפך, כלומר אנחנו לוקחים מהם ואנחנו עובדים את השם עם זה. כן, אתם עובדים לכל מיני אלילים, אנחנו עובדים את השם. הרי אין לך דבר יותר בולט מאשר הסיפור של אליהו בהר הכרמל שם עם שני מזבחות. אחד לבעל, אחד לשם. אותו מזבח, אותו פר. כן? בבקשה.
הרמב"ם מדבר על הפרק של עבודה זרה, על איך כאילו עבודה זרה כאילו יוצאת בעולם. כאילו אומר לך שהכל כן בא מתוך
הקודש. נכון, זה בדיוק ההוכחה שהריטב"א צודק. שלפי הרמב"ם, בהתחלה עבדו את השם, זה יידרדר ונהיה עבודה זרה, והתורה החזירה את זה למקור. טוב. כן. נו, אז מה?
שאלתי שאפילו, אני לא אמר, כשהוצאתי חם ארץ מצרים, הוא לא אמר לי דברים יותר גדולים, כי זה מה שהם ידעו לי.
נו, אז מה? יכול להיות, נו, אז מה? מה מחליש?
זה אומר, אין אורי אלוהים, אז...
זה אומר, לא, מה שאתה אומר, אני חוזר על שאלתך. יש אומרים שהתורה דיברה בסגנון של עם נמוך, יוצאי מצרים, עבדים לשעבר. ולכן אשר הוצאתיך מארץ מצרים, כי זה מה שהם הבינו, לא הבינו בריאת העולם. כן? או נגיד אפילו יותר מזה. הם יוצאים מים סוף, מה אומר הקדוש ברוך הוא? מה אומר משה לעם? אם שמוע תשמע לכל השם אלוהיך, והאזנת למצוותיו. ושמרת כל חוקיו, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאיך. כלומר, למה כדאי לקיים מצוות? כדי לא להיות חולה. נכון? זה נשמע כמו דרשה בינונית של בית כנסת נמוך, שבו אומרים לך, תשמע, רבותיי, אתם רוצים להיות בריאים? תשמרו מצוות. ואז לא תצלחו רופאים. כן, כל מי שהולך לרופא, זה בגלל שהוא לא מקיים מצוות, רבותיי, צריך לקיים מצווה, כי הרי הריצוף של בית הכנסת צריך החלפה וכו'. כן, פחות או יותר ככה, נכון? וככה זה יוסיף לכם בריאות, לא תצטרכו לתת את זה לרופאים. בסדר? זה פחות או יותר איך זה נשמע. מעניין, בספר דברים, מה אומר משה רבנו? שמה ישראל? השם אלוהינו, השם אחד. אתה הבנת שהוא אחד? ואהבת את השם אלוהיך. לא אמרת את זה לפני 40 שנה. נכון? זאת אומרת שבמשך 40 שנה עברנו מאומה של דפוקים לאומה של אנשים דור דעה, עליונים. מובן? אז מה רע לך בזה? חזל אומרים את זה. נו, בבקשה. הרבה פעמים אנשים חושבים שדבר פלוני הוא אפיקורסות גדול, רק בגלל שמי שאמר אותו הוא אפיקורוס גדול. אבל מצד האמת, אתה שם לב שבאמת הדברים האלה, באמת, מה יש, מה רע? הקדוש ברוך הוא דווקא, זה מה שהוא עשה. הוא ירד לעומק התומעה של מצרים, הוציא משם אומה שגם היא הייתה נמוכה ביותר, והעלה אותה, בגלל שהשורש שלהם היה שורש קדוש. מה הבעיה בזה? זה אפילו כתוב ביחזקאל פרק כ'. תסתכל בפרק כף של ספר יחזקאל, אתה תדהם. כשהוא מתאר את מצבו של עם ישראל במצרים, שעשו את כל התועבות של מצרים. ואף על פי כן, עשיתי למען שמי הגדול, והוצאתי אתכם משם. כן.
בבקשה. אפשר להרגיש שיש חיזוק לטענה באמת, שאז זה היה הדור האופטימלי מבחינת כל העונות, שאז לאן היה הרדיפה? היה הרדיפה לעבודה, לכיוון הרוחני, לעבוד איזשהו עבודה. זה יצא בתור עבודה זרה, וזה היה רדיפה. והיום, כמו שהרדיפה זה כיוון יצר
המין.
שזה באמת מדרגה הרבה יותר נעלה.
זה דבר שצריך לבדוק. כלומר, אני מבין מה שאתה אומר. זאת אומרת, שאתה אומר שהיצר של פעם היה יצר של עבודה זרה, שזה משהו נעלה.
רדיפה אחרי רוחניות.
כן, רוחניות בסופו של דבר. מה שאין כן, הדור שלנו, היצר שלו זה תאוות, שפלות, מין וכדומה. כן, ככה אתה אומר. זה דבר קצת מורכב יותר, אני חושב. כלומר, אי אפשר להגיד שאז הכל היה רוחני ושהיום הכל חומרני. זה נראה לי שצריך קצת עידון של הטענה. מתרשה לי. טוב. כבוד הרב, ישראל קדמו לתורה, וגם אתה בחרתינו מכל העמים. אז גם העמים היו צריכים להיות לפני התורה כדי שישראל ייבחרו מתוכם. כלומר, ישראל קדמו לתורה, זה שאלה אחת. אתה בחרתינו, אתה התכוונת בחרתן, מכל העמים, אז גם העמים היו צריכים להיות לפני התורה, כדי שישראל יבחרו בתוכם. לכאורה, השאלה שאתה שואל היא על הסתירה בין שני מאמרים, כלומר, הסתירה היא פנימית בתוך שאלתך. כלומר, מצד אחד כתוב שישראל קדמו, מצד שני, אתה בחרתנו מכל העמים. אז אם ישראל קדמו, אז אין עמים לפני כן. אז איך בכל זאת ישראל קדמו? תשובה. הקדוש ברוך הוא, כשרצה לברוא את העולם, עלה במחשבה לפניו האדם. מי הוא האדם שהקדוש ברוך הוא מעלה בדעתו כביכול? זה ישראל. ולכן במהלך ההיסטוריה, האנושות משתדלת להיות האדם. דהיינו להופיע את עם ישראל. חמורבי שואל, למחילה, שאלה לתלמידים שבכיתה, האם זה חשוב אם המבנה הארכיטקטוני דומה או שונה ממקדשם של עמים אחרים לעניין אמיתות וייחודיות אלוהי ישראל? נראה שזה מטריד, מה שזה מטריד אתכם. מדוע? טוב, כי פשוט, אני אענה בשבילם, אתה יודע, חמורבי היקר. זה פשוט. משום שהם לא רגילים, זה הכל. יש אנשים, כלומר, יש מחשבה מורגלת, ויש מחשבה לא מורגלת. אז כשהאדם לא חושב על דברים מסוימים, אז זה נראה לו חדש. טוב. כבוד הרב, במחילה מכבודו, אבל הרמב״ם מביא את עניין הקורבנות במורה הנבוכים כהיתר לצרכים הנפשיים של עם היוצא מעולם שרגיל בהקרבת קורבנות כטקס פולחני. הרמב״ם לא דיבר בשום מקום על רוממות אותה העבודה מקרבם. נכון, אתה צודק שבמורה נבוכים הרמב״ם לא אמר את זה, אבל בהלכות עבודה זרה הוא כן אמר את זה, שהמקור של עבודה זרה זה צורה מדורדרת של עבודת השם המקורית. ולכן אם אתה עושה אחד ועוד אחד, אתה קושר את זה. כי אם לא, לא מובן מדוע הרמב״ם פוסק בהלכות מלאכים, שכשהמשיח יבוא, יקריבו קורבנות. ברור. כן, בבקשה.
שייך להגיד שכדי להבין פשט הפסוק, אתם ממצאים ארכיאולוגיים?
אתה שואל פה שאלה יפה. האם כדי להבין את פשט הפסוק, אני זקוק לממצא ארכיאולוגי? זאת השאלה שלך? תשובה, לדעת הרמב״ם, כן.
אז זה שכל הדורות אנשים לא יכולו להביא את הפסוק הזה עד שהארכיאולוגיה זה מצא?
לכן, כל הדורות הראשונים הבינו את הפסוק, הם לא היו צריכים חפירות ארכיאולוגיות, הם היו מי שהארכיאולוגים חוקרים. אז הם לא היו זקוקים לזה. אבל ככל שהעולם מתרחק מהרוח התרבותית של אותם הימים, אז קשה יותר לנו להבין מה אבותינו הבינו כשהם קראו את הפסוקים האלה. אבל זה בכלל לא משנה, כי התורה, הספרים האלה נמסרו בידינו כדי להיות נלמדים בכל דור ודור. ולכן בכל דור ודור יש לדור הבנה משלו המתאימה לצרכיו בפסוקים האלה. רק שאם אני רוצה להבין מהו הרקע ההיסטורי להופעה מסוימת, אז אני זקוק באמת לארכיאולוגיה. השאלה אם זה משנה משהו או לא. הרב קוק כתב על זה מאמר, הנקרא בשם תללי אורות, שמופיע בספר מאמרי הראייה, שבו הוא בדיוק טוען את הטענה שלך נגד הרמב״ם. הוא אומר, יש קושי לקבל את זה, שהבנת המצוות תהיה תלויה בידיעה ארכיאולוגית. כי אני, ככל שיתרחק יותר בזמן מאותם הימים, הדבר ידבר אליי פחות. לכן הרב קוק, אף על פי שאיננו שולל לדברי הרמב״ם, אומר, מן הראוי לחפש בה כטעמים למצוות, דברים המיוסדים לא על העבר, כי אם על העתיד. ולכן על כל המצוות שהרמב״ם נתן להם טעמים עבריים, הרב קוק נותן להם טעמים עתידיים. נביא לכם דוגמה אחת מני רבות. יש בתורה מצוות כיסוי אדם. נכון? אדם שוחט חיה או עוף, יש מצווה לחסות את הדם בעפר. למה? אומר הרמב״ם במורה נבוכים, כי עובדי עבודה זרה בימי קדם, כשרצו לדבר עם השדים, היו חופרים גומה באדמה, ושוחטים על גבי הגומה הזאת עופות וחיות, עד שהגומה הייתה מתמלאת בדם, והם היו יושבים מסביב לגומה הזאת, ומזמינים את השדים לדבר איתם. בסדר? התורה רצתה לגמור עם השטויות האלה, צוותה, כל פעם שאתם שוחטים עוף או חיה, תכסו עם עפר. ואז לא תחכו לשדים שיבואו. אומר הרב קוק, יש פה בעיה. אם אני לא מודע לאופי העבודה הקדמונית, זה לא אומר לי כלום. אומר הרב, להפך. זה שאתה שוחט חיה או עוף, אתה נוטל את החיים של יצור שהוא ביסודו בן חורין. כן, העופות הם עפים בשמיים. החיות הם ביער. ואתה משתלט על חייהם רק בשביל למלא את בטנך. בסטייקים יש בזה דבר שפל. אמנם התורה התירה אותו, אבל היא רוצה שתתבייש. לכן היא אומרת, שפכת דם, תחסה את זה. למה תחסה? כי על ידי שתתבייש, תלמד להתבייש מזה ששפכת את הדם, זה יחנך אותך בבוא הזמן גם להיות צמחוני. ומכיוון שהאנושות עתידה להיות צמחוני, משהו מן האופי העתידי של האנושות מופיע בך כבר עכשיו. אז האם הרב קוק שולל את דברי הרמב״ם? הוא לא שולל. כי מבחינה היסטורית, עבור אדם שיצא ממצרים, ההסבר של הרמב״ם היה ההסבר הקיומי מבחינתו. זה מה שזה אמר. כלומר, הוא אומר לעצמו, וואו, תורת משה ממש חכמה, היא אוסרת עליי לעשות מה שעשיתי במצרים. אבל לדורות, לעתיד, צריך הטעם של הרב קוק. עד כאן מובן. כפיר מאשקלון, בויקרא נאמר, ובחוקותיהם לא תלכו, למשל עניין מלך ישראל, מלך בישראל, שמואל כעס על בקשת העם באותה התקופה לשים מלך ככל הגויים. אם טענה זו נכונה, הרי שלא היה צריך לצאת נגד כך, כי גם ככה יסוד מצווה זו הוא מן הגויים. אז באמת שאלה, מתי התורה מתנגדת, מתי היא ממשיכה? יש סוברים כי חמורבי היה אמרפל מלך שנער, המוזכר בתורה כבן דודו של אברהם אבינו, כך אומר שכם בן חמור. טוב, תשמע, זה נכון שיש אומרים שחמורבי הוא אמרפל, מלך שנער, אני לא ראיתי מעולם, וזה ממש מעניין, את הידיעה הזאת שאתה מוסר שאמרפל הוא בן דודו של אברהם אבינו. זה באמת בעיניי חידוש גדול, והייתי שמח אם תמסור לי איפה ראית את זה. ההשערה שחמורבי הוא אמרפל, כן, ידוע לי. כבר, היא נכתבה כבר לפני 150 שנה בוורשה, על ידי אחד בשם אהרון, נדמה לי מרקוס. יש לציין גם, יש אחד מפתח תקווה, דוקטור משהו זק, לא זוכר בדיוק, כתב ספר אמיתות הקרונולוגיה של התנ״ך. שם הוא טוען טענה עוד יותר מרחיקת לכת, הוא טוען שחמורבי זה אברהם עצמו. טוב, בסדר. דלתי השערות לא ננעלו. אפשר לתת השערות. אבל אם תגיד לי מאיפה לקחת שאמרפל הוא בן דודו של אברהם אבינו, זה מעניין אותי. כן. כן, בבקשה. האם זה בסדר שטעמי מצוות השתנו? תיקח גלידה עם הרבה מאוד טעמים, ותבקש מעשרה ילדים ללקק אותה. כל אחד ימצא טעם אחר. זה הכוונה טעמי המצוות, הטעם שיש למצווה. כי הטעם שלי הוא לא הטעם שלך, תלוי ברצפטורים של הלשון שלי. זה מלוח. מה פתאום מלוח? מתוק. מה פתאום? מר. בסדר? וכך, לפי ההקשר החברתי, תרבותי שבו אתה חי, מצווה מסוימת היא בעלת משמעות אחרת עבורך. לכן, ודאי, טעמי המצוות זה דבר שמשתנה במשך הדורות. אכן, כן. האם זה יכול להשתנות גם בין אנשים? בוודאי. לפעמים אתה רוצה להסביר טעמה של מצווה למישהו, ויש דבר שיתקבל על דעתו, שלא יתקבל על דעתו של מישהו אחר, ואתה צריך לתת טעם אחר לאותו אדם. ודאי. וזה הכל אמיתי, כי זה הכל עולמו של הקדוש ברוך הוא. הרי גם הסובייקטיביות של ההכרה שלי, גם את זה הקדוש ברוך הוא ברא. בסדר? ולכן זה נורמלי שיהיו טעמים שונים למצוות. תודה רבה. שלום, להתראות שנה הבאה. שנה טובה.